ערב טוב, הנושא של הלימוד שלנו הערב הוא תורה ומדע. אנחנו נעסוק בשאלות של תורה ומדע. או יותר נכון של אמונה ומדע. והאמת היא שהנושא הזה כשאני מדבר עליו נראה לי נושא, מה זה לא לעניין? זה משהו באמת מאוד מפריע לי לדבר על הנושא הזה, משום שהוא נושא חסר משמעות מלכתחילה. זה כמו שנגיד מישהו ידבר איתכם על היחס בין גידול תפוחי אדמה ותיאטרון יווני. כן, מי התחילה? לא אמור להיות כל קשר בין שני התחומים האלה. ייתכן אמנם שבאחת ההצגות שהתיאטרון היווני ידברו על גידול תפוחי אדמה, אם כי קשה לי להאמין שהרי תפוחי אדמה באו מאמריקה הרבה אחרי יוון הקלאסית, אבל זה באמת נושאים שונים לחלוטין, כך שגם שאנחנו מדברים על תורה ומדע, מדובר על נושא שהוא אמנם פופולרי, אבל לדעתי הענייה חסר משמעות. אבל יחד עם זאת, מכיוון שהנושא הזה מעסיק הרבה אנשים, אז מן הראוי להקדיש לו קצת תשומת לב. אז ראשית כל הייתי רוצה קצת לתת את המתווה של מה שאנחנו ילמד. יש בדבר היחסים בין התורה ובין המדע, אני לפחות כפי מה שאני ליקטתי, אספתי מתוך הנאמר בעולם, מצאתי שנאמרו בנושא הזה שש שיטות. מתוכן חמש לא נכונות, ורק השישית נכונה. אז זאת אומרת שאנחנו נעסוק עכשיו בשיטות לא נכונות, כדי להגיע אל השיטה השישית. איך אני יודע שהשיטה השישית היא הנכונה? אנחנו נראה גם במהלך הלימוד. נוסף על כך, הייתי רוצה לחלק את ששת השיטות לשלוש קבוצות. ארבע ועוד אחת ועוד אחת. כלומר, יש ארבע שיטות לא נכונות, ועוד שיטה אחת לא נכונה, ועוד שיטה אחת נכונה. אבל נתחיל בארבעת השיטות הראשונות הלא נכונות. ואני מקווה שזה ברור, נכון? ובכן, השיטה הראשונה אומרת כדלהלן, ישנה סתירה בין יסודות תורניים לבין יסודות מדעיים. ניקח לדוגמה שני דברים, גיל העולם ומקור האדם, מוצא האדם, מוצא החיים ומילא גם מוצא האדם. אז לפי השיטה שאני עכשיו מציג, זה כך. אנשי המדע אומרים שהעולם הוא בין מיליארדי שנים רבים, ואילו תורת משה מניחה שהעולם הוא בין פחות מ-6,000 שנה. אנשי המדע מניחים שהאדם מוצאו מאיזה יצור הקרוב אל הקוף, ואילו תורת משה מניחה שהאדם נברא בצלם אלוהים מן הבוץ. ברור? עכשיו, לפי השיטה הזאת צריך לבחור או שהמדע נכון או שהתורה נכונה. השיטה הראשונה אומרת שמאחר ותורת משה היא אמת, ממילא כל מה שאומרים אנשי המדע המתנגד למה שאומרת תורת משה הוא שטות והבל רוח וחבל על הזמן. כלומר, זה לא נכון מה שאומר דרווין, זה לא נכון מה שאומרת תיאוריית המפץ הגדול. זה בערך המקובל בשיטה הראשונה הזאת. אז אם כן אני חוזר על השיטה. התורה והמדע סותרים, התורה אמת, המדע שקר. עד כאן השיטה הראשונה. השיטה הראשונה הזאת מצאנו כמוה, למשל, יש קצת הדים לסגנון הזה אצל רבי נחמן מברסלב. במיוחד אצל תלמידו רבי נתן, שהלך בכיוון כזה, עד כדי כך שגם הוא אמר שמה שאמר קופרניקוס, שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא השמש מסביב כדור הארץ, גם זה לא נכון, ויבוא עוד יום שיתברר שבאמת כדור הארץ עומד במרכז העולם. כן, זה פחות או יותר השיטה הראשונה. השיטה השנייה אומרת לא. יש אכן סתירה בין התורה לבין המדע, ומאחר והמדע אומר את האמת, זאת הראיה שהתורה איננה נכונה. זאת למשל השיטה של הפוזיטיביסטים של המאה ה-19 באירופה. הפוזיטיביסטים היו אנשים מאוד תמימים, שהאמינו שכל השאלות הגדולות, שאנחנו רגילים למצוא להם תשובות, או בדת, או במוסר, או בפילוסופיה, כל השאלות הגדולות האלה יבוא פתרונן בבוא הזמן על ידי המדע. זאת היא השיטה השנייה. ולפיכך, מאחר והוכח מבחינה מדעית שמוצא החיים הוא מן הקוף, ומאחר והוכח מבחינה מדעית שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, אם כן, תורת משה התבררה כבלתי נכונה וכבלתי רלוונטית. ברור לכם? כן? אם יש שאלות, אני מוכן להתייחס. לא כזה רע. טוב, עכשיו, השיטה, שימו לב שהצד השווה של שתי השיטות האלה, האחת מאמינה והשנייה כפרנית, ששתי השיטות האלה מניחות שאכן קיימת סתירה בין התורה לבין המדע. עד כאן שתי השיטות הלא נכונות הראשונות. השיטה השלישית והרביעית מניחות שאין סתירה בין התורה לבין המדע, אלא אדרבה שיש כאן הרמוניה. השיטה השלישית אומרת כך, כל מה שהתורה אומרת זה נכון, וזה אפילו נכון מבחינה מדעית אמיתית. זאת אומרת, אני אוכיח לך על פי המדע שהעולם הוא רק בין 6,000 שנה, ואני אוכיח לך על פי המדע שתורת האבולוציה איננה נכונה. כן? זאת היא שיטה שלישית. אם כן, שאומרת, אין סתירה בין תורה למדע, זה רק סתירה שטחית למראה העיניים. מבחינה מדעית, כל דברי תורת משה תואמים את המדע. זאת אומרת, יותר נכון, הם נכונים מבחינה מדעית. שיטה זאת, למשל, אנחנו מוצאים אותה, במיוחד אצל הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, בספרו אמונה ומדע, גם כן עסק הרבה בשאלות האלה, והוא היה איש מדע בעצמו, הרבי מלובביץ', והוא אכן טוען שזהו היסוד של כל השאלות האלה. כלומר, דברי התורה הם אמת, ואם יש איש מדע שמע משהו שסותר את התורה, זה סימן שהוא לא מבין במדע. כי מבחינה מדעית, דברי תורת משה הם אמת. שיטה רביעית, אף היא אומרת שאין סתירה בין תורה לבין מדע, אלא שזה הולך בכיוון ההפוך. כל מה שאומר המדע זה אמת, ואפילו התורה מסכימה לזה. למשל, יחפשו מדרשים שיאמרו לנו, למשל, שאדם הראשון היה לו זנב. אם לאדם הראשון יש זנב, סימן שמוצאו מן הקוף, לפי דעת התורה. וגם יחפשו מדרשים שיאמרו לכם שהעולם שלנו איננו העולם הראשון, וקדמו לו עולמות רבים אחרים, וישלפו מתורת הקבלה, למשל מספר התמונה ומספר הקנה, שעולמנו זה הוא בין 2.6 מיליארד שנים, או מרבנו בחיי על התורה, שאומר שהעולם שלנו הוא בין 900 מיליון שנה, וכדומה מהדברים האלה. אם כן, אתה רואה שכל החידושים של אנשי המדע כבר היו מקובלים על רבותינו וצדיקנו מלפני דורות רבים. אם כן, אין פה סתירה בין התורה לבין המדע. אלא שבמובן הזה כאן הולכים בכיוון ההפוך. מוכנים לשעבד את התורה לכל החידושים המדעיים של הדורות האחרונים. עד כאן ארבעת השיטות. זה ברור? כששתי השיטות הראשונות, המכנה המשותף שלהן, זה שהן מניחות שיש סתירה בין תורה לבין המדע, והשיטה הרביעית היא מניחה, השלישית והרביעית מניחות שאין סתירה בין התורה לבין המדע. אגב, השיטה הרביעית, אנחנו מוצאים אותה הרבה פעמים בסמינריונים להחזרה בתשובה. יש דברים כאלה. אגב, זה לא לגמרי כל כך חתוך כמו שאני אמרתי, כי יש לפעמים שבעל שיטה אחת מוכן ללכת, כלומר, אדם אחד מסוגל לאמץ בתחום מסוים שיטה אחת, ובתחום אחר שיטה שנייה. למשל, מצוי מאוד אצל הדתיים, אני ראיתי, שלתורת האבולוציה מתנגדים בכל תוקף, לא רוצים לקבל את זה, לא רוצים לקבל שאדם במין הקוף, אבל מצד שני, לגבי גיל העולם, מוכנים להתפשר שהוא בין מיליארדי שנים. כן? אז כך שלפעמים יש אדם שמאמץ משהו מהשיטה הראשונה ומהשיטה הרביעית וכדומה, אפשר לעשות מזה איזה מילקשייק. ולפעמים, אותו אדם באותו תחום אומר את כל השיטות ביחד בלי לשים לב שהוא מבלבל בין התחומים. עד כאן ארבע השיטות שמנסות או ליישב או על כל פנים לראות סתירה בין התורה לבין המדע. המכנה המשותף של כל ארבע השיטות האלה שדנו בהם עכשיו הוא א', שהן לא נכונות. ב', מדוע הן אינן נכונות? משום שארבעת השיטות האלה מניחות כהנחת יסוד שהתורה והמדע עסוקים באותו הנושא. זאת אומרת, התורה עוסקת בעובדות מדעיות, גם המדע עוסק בעובדות מדעיות. ולכן באמת נשאלת השאלה, מאחר ושני העניינים, שתי החוכמות האלה עוסקות באותו תחום, צריך לבדוק אם הם אומרים את אותו הדבר או לא. אבל מצד האמת, זאת שטות גמורה. שטות גמורה, משום שהתורה איננה עוסקת בעובדות מדעיות, זה לא עניינה. אז בין שהיא תביא עובדה מדעית נכונה, בין שהיא תביא עובדה מדעית לא נכונה, הדבר הזה איננו מעלה ואיננו מוריד, לא אכפת לנו. לכן אני דיברתי בהתחלה על אדם שידבר על היחס בין גידול תפוחי אדמה לבין תיאטרון יווני, שזה מאוד קשה למצוא את הקשר ביניהם, אם כי אפשר בשדה תפוחי אדמה לעשות במת תיאטרון. אבל עדיין זה לא יהפוך את זה לאותו עניין. ארבע השיטות האלה אם כן מניחות שיש שוויון בתחומים, מצד האמת אין שום קשר. אני אביא לכם דוגמה בתחום קצת שונה. יש נטייה, ורואים את זה גם אצל הרבה דתיים, להסביר את הלכות הכשרות. מדוע התורה אסרה לאכול מאכל זה או מאכל זה וכדומה, מדוע התורה אוסרת? מטעמי בריאות. ואז מוכנים לשלוף חוברות ולכתוב ספרים כדי להוכיח שאכילת בשר בחלב זה דבר מזיק, ושאכילת החזיר זה דבר מזיק וכו'. רבנו משה בן נחמן הרמב"ן אומר שכל ההסברים האלה לא מוצאים חן בעיניו. הרמב"ן חי מתי? לפני 700 שנה. הוא אומר לפני 700 שנה ההסברים האלה הופכים את התורה כולה לספר הרפואה. אתם בעצם רוצים להביא את משה רבנו למעבדה רפואית שהוא יגיד לכם מה בריא ומה לא בריא. בשביל זה תלכו לרופא, תעשו מחקר. כן, בבקשה?
למה למשל גם הברית, למה עושים את זה דווקא אחרי 8 ימים?
כן, אותו דבר. ברית מילה זה כדאי מסיבות בריאותיות. אני לא אומר שזה לא נכון.
גם רמת הקלישה באדם מגיעה לרמה מקסימלית.
כן, ברור. אני לא נגד זה שתהיה גם משמעות בריאותית. השאלה היא האם זה היסוד. האם בזה התורה מתעסקת? כלומר, האם נוכל לומר שברית המילה ניתנה מטעמים בריאותיים בלבד, או מלכתחילה? ודאי שלא. כן. או למשל ראיתי לאחרונה מישהו כל הזמן ליבל לי את המוח, אמר לי, איך הרבנים שלך פסקו הלכות על פי יסוד מדעי? אני אגיד לכם במה מדובר. כתוב בתלמוד במסכת שבת שאסור להרוג בעל חיים בשבת, אבל קינים מותר. למה? כי הקינים הם אינם פרים ורבים. אינם פרים ורבים. אלא מאיפה הם באים? הם נולדים מן הזיעה של האדם. כן? עד כאן דברי פושה. כן, שחלק על פסטר. היה ויכוח בין שני מדענים בצרפת לפני 200 שנה, האם יש מה שנקרא גנרציה ספונטנית או לא. כלומר, האם בעלי חיים יכולים להיוולד בלי בעל חיים שהוליד אותם או לא. אז אתה רואה שהתלמוד הולך לפי השיטה האומרת שבעל חיים יכול להשריץ שלא מבעל חיים קודם, והרי זה הוכח מדעית כלא נכון. אם כן, יהיה אסור להרוג קינים בשבת. והנה הרבנים עד עצם היום הזה מתירים להרוג קינים בשבת. הכיצד? עלה לי בהרבה מאמצים ובהרבה זהה, אבל לא נוצרו מזה קינים, להסביר שכשהרבנים אמרו שקינה אינה פרה ורבה, הם אינם פוסקים הלכה על פי נתון שמתברר במיקרוסקופ. מה שמתברר על פי המיקרוסקופ לא מעניין אותנו. זה נכון שיכולה להיות ידיעה מדעית המסופקת על ידי מכשירי מדידה מדויקים, האומרת לנו שיש ביצים לקינים. יש דבר כזה. אבל זה בכלל לא מעלה ולא מוריד, מאחר והעין הבלתי מזוינת איננה מבחינה בכך שיש כאן ביצה, מבחינת ההלכה אנחנו נאמר שאין כאן ביצה, תהיה הידיעה המדעית אשר תהיה. וכן, ברור שהתחומים האלה של מדע ואמונה אינם שייכים אחד לשני. לכן כל ארבעת השיטות שהבאתי אותן מאז תחילת לימודנו זה, ארבעת השיטות האלה הן בלתי נכונות, וממילא גם בלתי רלוונטיות. ניגש בצעדי ענק אל השיטה החמישית. השיטה החמישית אומרת ש אין שום קשר בין תורה למדע. זאתי שיטתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הוא אומר, מאחר והתורה שייכת לתחום מדעי הרוח, והמדע ששייך לתחום המדעים המדויקים, אז אין שום יחס בין תורה לבין מדע. וזה בכלל שיטתו של פרופסור ליבוביץ', לומר שאין שום יחס בין שום דבר. ששום דבר איננו רלוונטי לשום דבר. אין קדושה בעולם, אין אחדות בעולם, אין שום דבר. כן? מה נשאר בעצם? מהו עולמו של פרופסור ליבוביץ'?
אתה חייב לקיים מצוות.
זה פחות או יותר כל מה שנשאר. כל השאר חסר משמעות לחלוטין, אינדיפרנטי. זה הביטוי שלו. כל דבר הוא אינדיפרנטי. אז גם המדע והאמונה הם אינדיפרנטים זה לזה. מדוע הוא לא צודק? הרי זה לכאורה בדיוק מה שאני אמרתי לכם מתחילת השיעור, לא? הוא לא צודק מסיבה פשוטה. משום שהמדע והתורה נבראו על ידי אותו אלוה. כלומר, אותו אלוה שברא את העולם על פי חוקים מדעיים, כלומר, חוקים שהמדע חוקר אותם יותר נכון, הוא אותו אלוה שנתן את תורתו לבני אדם. לכן לא ייתכן שתהיה קריטות מוחלטת שלא יהיה שום יחס בין האחד לבין השני. לכן מוכרח להיות, אנחנו מוכרחים להניח, שיש איזשהו יחס נסתר בין התורה לבין המדע, גם אם היחס הזה איננו היחס שהשטחיים הדתיים מייחסים לו. לכן ודאי שאם הקדוש ברוך הוא שם אותנו באותו עולם שבו יש גם תורה וגם מדע, אז יש משמעות למפגש הזה. ואנחנו צריכים לברר מהי המשמעות של המפגש הזה. מדוע יש גם מדעי הרוח וגם מדעים מדויקים. ומכאן ואילך אנחנו רצים אל עבר השיטה השישית, שהמיוחד בה שהיא נכונה. כן. מה? ורלוונטי. יש לה יתרון נוסף, היא שיטתו של הרב קוק. והרב קוק יש לו יתרון מיוחד, שהוא תמיד צודק, ולכן אנחנו נתעמק במיוחד בשיטה שלו. שיטתו של הרב קוק מורכבת משני סעיפים. סעיף א', אין שום קשר בין תורה למדע. סעיף ב', יש קשר הדוק בין תורה למדע. שמתם לב שאולי משתמע שיש סתירה בין שני הסעיפים של תורת הרב קוק. שימו לב גם שהסעיף הראשון לקוח מארבעת השיטות הראשונות, והסעיף השני לקוח מהשיטה החמישית. כך שאפשר לקרוא לשיטה הזאת שיטה סינתטית, שמחברת בין ארבע שיטות לא נכונות, לשיטה אחרת גם כן לא נכונה, כדי ליצור שיטה נכונה. אם כן, ובכן, מה אומר לנו הרב קוק בנושא הזה? הרב קוק אומר דבר מיוחד. הוא אומר, זה נכון שאין שום יחס הכרחי בין ידיעות שהמדע מוסר לנו לבין ידיעות תורניות. שהרי התורה עוסקת במשמעות העולם, ואילו המדע עוסק בתיאור המציאות. כלומר, אני צריך לדעת כיצד העולם מתפקד, אינני צריך לדעת, ואיש המדע איננו שואל את עצמו שאלת המשמעות של של התופעות שהוא חוקר. בעוד שהתורה עוסקת בתחום אחר לגמרי. היא רוצה לבאר מהי המשמעות של המציאות. לכן במובן הזה אין יחס בין תורה לבין מדע. אולי אני לצורך ביאור הסעיף הזה אביא לכם דוגמה. אם אני שואל ילד שמשתולל בכביש, אני תופס אותו באוזן, כמובן כל זה תיאורטי כי זה אסור לפי החוק, אני אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? אז הוא מוציא תעודת זהות, בודק, בין 7 שנים ו-3 חודשים. האם זאת הייתה כוונת שאלתי בכלל? השאלה הייתה על הגיל המנטלי. אם אני רוצה לרשום אותו לבית ספר, ואנחנו רוצים לבדוק האם הוא מתאים לכיתה, ישאלו אותו בין כמה הוא, ואז המשמעות של השאלה תהיה אחרת לגמרי. ממילא גם השאלה יכולה לקבל תשובה אחרת, תלוי מה אתה מתכוון. כן, אני קראתי פעם ספר, לא קראתי. שמעתי על ספר שכתבה אישה בשם דוקטור הלן קלר, בשם נולדתי בגיל 4. כן? הספר הזה, כשאני רק ראיתי את הכותרת, רציתי לזרוק אותו לפח. הרי הוא אומר שטות, אי אפשר להיוולד בגיל 4. אלא אם כן אתה מבין שיש לה כוונה אחרת. כוונתה היא שהיא הייתה חירשת, אילמת, ללא כל קשר עם העולם, בזכות המדריכה שלה היא צריכה לתקשר עם העולם החיצון, עד שבסוף היא הגיעה גם ללימודים גבוהים ונהייתה דוקטור אלן קלר, ואז היא כתבה את הספר על ראשית ההיכרות שלה עם העולם החיצון, וכתבה נולדתי בגיל 4. ברור שאם אני אשאל אותה בת כמה היא מבחינה ביולוגית, תהיה תשובה אחרת. או למשל, אני זוכר, היה רב אחד גדול, שאלו אותו, בן כמה אתה? אז הוא אמר, אני בן 4,000 שנה. כן, כוון שההכרה שלו מתחילה עם אברהם אבינו. אז אני בן 4,000 שנה. ברור שכל פעם השאלה היא בעלת משמעות אחרת. כך שאם אני אשאל בן כמה העולם, השאלה היא מזו בחינה אני שואל. אם אני שואל מבחינת העובדות המדעיות הנחקרות במעבדה, אני אוכל לענות בין כך וכך מיליארדי שנים. ואם אני אתכוון מבחינה מוסרית, ערכית, אתית, נוכל לומר, מאז הופעת האדם, הזוג הראשון, אדם הראשון וחווה לבית הראשונה. כשהתחתנה עם אדם, עם משפחת הראשון, ואז נהייתה גם כן חווה הראשון. ואם כן, זה ברור שמדובר פה במשמעות אחרת. אם כן, ככה. משפחת הראשון.
משפחת אדם
אני לא חושב, המשפחת הראשון הייתה. זה כמו שלמשל אתה מוצא משפחת למור בתורה. כן, וידבר השם אל משה. מה היה שם המשפחה? למור. כן, והראיה שגם אהרון ובניו נקראים בשם הזה. אם כן, כן, דבר אל אהרון ובניו למור, אם כן, ברור שזו שם המשפחה. אם כן, זה הוא הסעיף הראשון, נאמר, של תורת הרב קוק. אני רוצה להוסיף עכשיו את הסעיף השני. הסעיף השני הוא מאוד חשוב. הוא בא לומר לנו שאף על פי שאין מצד העובדות קשר בין התורה ובין המדע, התפתחות המדע היא משמעותית מאוד כדי שנדע את עולמו של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר שנדע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הייתי רוצה בהקשר הזה לקרוא לכם, יש פה אולי אורות הקודש חלק א', אם יש פה זה טוב. נו. בפרק ו' יש פרק מעניין, אני לא אקרא לכם את הכל, רק כמה שורות. הרב קוק אומר, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת, זה בעמוד ו', כן. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולם של התוהו ועבוהו, כשכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרוחות רבים. אז הוא מסביר שההתפתחות של המדע מביאה עד למצב כזה, אני קורא כאן עוד משפט, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון שהם עומדים ברומו של עולם. במילים אחרות, המדע מרגיל את המחשבה ההמונית לתובנות שעד עכשיו הוא לא היה רגיל בהן. שעד עכשיו מצאנו אותם רק אצל יחידי סגולה, אצל אנשים העוסקים בסתרי תורה, אותן המחשבות מתחילות להיות יותר מורגלות אצל בני אדם. אני חושב שזה ברור עד עכשיו? אם כן, אני חושב שעסקנו בינתיים ביסודות. כן? עוד לא נכנסו לפרטי הפרטים, זה בשיעור הבא נעשה. אבל ראינו את היסודות של השיטות, והשתדלתי להיות כמה שיותר סכמטי ומשעמם, כדי שהדברים יהיו ברורים. כן? כלומר, מה שאנחנו עכשיו מתקרבים אליו, להבנת היחס בין התורה לבין המדע, לא על מנת ליישב ביניהם או להרגיע את הנפש שלנו על הסתירה הקיימת בענייני תורה לבענייני מדע, אלא על מנת להעמיק את הבנת עולמו של הקדוש ברוך הוא. שלום.